הכל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros oshashuoi Olovoz ovadti peyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום שני י"ג בחשוון תשע"ו, מסכת נזיר, דף סמך ה', הדף הלפני האחרון של מסכת נזיר. אתם מאזינים לרדיו קול חי, המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם מדי בוקר בסייעת הדשמי הגדולה את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. ערב יום חגינו, חג סיום מסכת נזיר. היום הזה יום שני בשבוע, י"ג בחודש, הלא הוא חודש חשוון, והשנה היא תשע"ו. עומדות היו רגלינו בשעריך מסכת נזיר ביום ט' באלול תשע"ה, לפני כ-65 ימים. היום הזה, יום שני, י"ג בחשוון תשע"ו, ניצבים אנו נרגשים ומודים לבורא עולם על שזכינו וזיכנו להגיע אל סיום מסכת נזיר, אותה נחגוג בסייעתא דשמיא. מחר, יום שלישי, י"ד בחשוון תשע"ו, נלמד את הדף האחרון של מסכת נזיר, הלא דף ס"ו. טוב להודות להשם ולזמר לשמך עליון, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. את תלמוד תורתנו אנחנו מקדישים לרפואתה השלמה של הילדה חנה בת אסתר, שרופא כל בשר ומפליא לעשות ישלח מזור וטירופה, וירפאה ברפואה שלמה. כל נרפנה לה לחנה בת אסתר. בשמחה ובטוב לבב נכנסים אנו אל בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא ירא דבר תקלה לידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי, ולא אומר אל תמא טהור, ולא אל טהור טמא, ולא אל מותר אסור, ולא אל אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול. ברגע לפני שאנחנו צוללים אל ים התלמוד ומשננים וחוזרים על אשר למדנו, נביא בפניכם את מספר הטלפון בו ניתן לעיר השם, לאותה שבת מופלאה, בעזרת השם יתברך, שבת פרשת וייצא תשע"ו, ט' בכסלו תשע"ו, שבת של שבת אחים גם יחד, שבת הוקרה ללומדי הדף היומי, שבת בה נתענג בשירה ובזמרה, בתורה ותודה לבורא עולם. לומדי הדף היומי ונשותיהם, במלון ציפורי בחפץ חיים. רשמו לפניכם את הטלפון, וכל הקודם זוכה. 08-85-9-3-8-8-8. 08-85-93-8-8-8. 08-85-93-8-8-8. מספר הטלפון של ציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, הרשמה לשבת הדף היומי, שבת הוקרה ללומדי הדף היומי, נשותיהם ובני ביתם, יחד עם מגיד השיעור. גדול יהיה המעמד לכבוד התורה ולומדיה. ואנחנו עכשיו אל השינון והחזרה על אשר למדנו אתמול. בדף סמך ג' למדנו במשנה, נזיר שגילח תגלחת טהרה, וכך נודע לו שהוא נטמע בתוך ימי נזרו. אם בתומה ידועה נטמע סתר הכל, ואם בתומת התאום נטמע אינו סותר. אם נודע לו קודם שגילח סותר בין בתומה ידועה בין בתומת התאום, שההלכה שטהור בתומת התאום נאמרה רק בנודע לו לאחר שגילח. איזו היא תומת התאום? ירד לטבול במערה משום שרץ ונמצא כזית מת צף במערה והוא מסופק עם העיל עליו, הרי הוא טמא, כי ספק תומה ברשות הרבים טמא. ואפילו נודע לו אחר שגילח, ואם היה המת משוקע בקרקע של המערה, פעמים הוא טהור, פעמים הוא טמא. אם ירד להקר, להתקרר במים, ונודע לו אחר שגילח טהור, ואם ירד להתאר מתאומת מת, טמא, כיוון שחזקה טמא, טמא. וההלכה שתאומת התאום אינה מתאמת, נאמרה רק כשלא היה בחזקת תממת. אמרה הגמרא אחרי המשנה הטעם שבתאומת התאום אינו סותר נזירותו, לרבי אלעזר דכתיב וכי ימות מת עליו בפתע פתאום. דהיינו שמחובר עליו שנטמע, אבל בתאומת התאום שאינה מחוברת לא אינו סותר, ואילו לרשלקיש דכתיב בפסח, כי יהיה טמא לנפש או בדרך רחוקה, סמך הכתוב טמא לנפש, לדרך. לומר שצריך שתהיה אטומה כדרך שהיא ידועה. ולומדים נזיר מפסח, שאלה הגמרא, הרי נאמר במשנה איזו איתומת התאום, כל שאין אחד בסוף העולם מכירה, ולריש לקיש שלמד מדרך שהיא גלויה, זה טוב, כיוון שהאטומה גלויה לאחד, אז הוא מטמא, אבל לרבי אלעזר שצריך שתהיה אטומה מחוברת לו, קשה, למה אם אחד בסוף העולם מכירה, אין זו תאומת התאום? ועוד קושיה, למדנו בברייתא מוצמת מושכב לרוחבה של דרך, בתרומה טמא בנזיר ועשיית פסח טהור. אז קשה לכולם, למה לתרומה הוא טמא, ולא לומדים מהפסוקים הללו? ולמסקנת הגמרא טעם דין תאומת התאום זה הלכה למשה מסיני. עוד שנינו במשנה שאם נודע לו עד שלא גילח, בין כך ובין כך סותר. טעם הדבר מפרש רבי יוחנן, שהתנא סובר כרבי אליעזר שתגלחת מעכבת, וכל זמן שלא גילח, אינו טהור, ולכך אם נטמא, סותר הכל. אבל לרבנן שתגלחת אינה מעכבת, אבי נזיר טהור משנזרק אדם ואינו סותר. שאל רמי בר חמה נטמא בתוך מלות בתאומה ידועה ובתאומת התאום, ונודע לו לאחר מלות, קודם גילוח מהו לרבי אלעזר, האם הולכים אחרי זמן התאומה וסותר 30, או שמה שקובע זו הידיעה וסותר רק 7 ימים. פשט רב ומשנינו במשניים עד שלא גילח בין כך ובין כך סותר. על כוחך מדובר, ונטמא בתוך מלות ונודע לו לאחר מלות, כי אם נודע לו בתוך מלות, פשיטה שסותר, ומוכח שגם בנודע אחר מלות, סותר. מפרשת הגמרא את ספיקו של רמי בר חמה ואת פשיטותו של רבה. רמי בר חמה נסתפק דווקא לרבי אלעזר שסובר, שאם נטמא אחר מלות סותר 7 באופן שנטמא בתוך מלות ונודע לו אחר מלות, אם סותר הכל כיוון שנטמא קודם או שסותר רק 7 כיוון שהידיעה לאחר מלות, ופשט רבה, ממה שנאמר במשנה סותר ולא חלקה המשנה אם נטמא קודם מלות או אחר מלות, משמע שהם שווים בדינם. וכשם שלאחר מלות סותר לרבי אלעזר רק 7, אף קודם מלות סותר רק 7. תנו רבנן, ההולך בדרך ומצא מת מושכב לרוחבה של דרך, אם היה המת תומת התאום תמה לתרומה ותאור לנזיר ועושה פסח, ואם היה לו מקום לעבור שלו על המת, גם לתרומה תאור, וכן אם היה המת מושובר או שהיה מפורק תאור אף לתרומה, כיוון שייתכן שעבר דרך מעוקם בין השברים, והוא יספק תומה ברשות הרבים. אבל אם נמצא בקבר, תמה אפילו משובר, כי הקבר מצרף את השברים לתמה באוהל. וזה שתאור הוא רק אם הלך ברגליו, כי ייתכן שלא נגע ולא יסית ולא העיל, אבל אם היה טעון במסע או שהיה רחוב על בהמה שאינו יכול להלך זקוף, תמה, כיוון שבוודאי העיל. ומה שהוא תאור לפסח היינו בתאומת התאום, אבל לתאומה ידועה, תמה להכל. ואיזו היא תאומת התאום? שאין מכירה אחד בסוף העולם, אבל אם מכירה אחד בסוף העולם, אין זו תאומת התאום. והיינו, כגון אם היה תמון בתבן או בצרורות, הרי זו תאומת התאום שאין אחד מכירה. אבל בימים ובאפילה ובנקיקי הסלעים ואינה מכוסה, אין זו תאומת התאום שאפשר שאחד מכיר בה, ותאומת התאום שתאור, זה באמת בלבד. כעת מורי ורבותיי נשיב על 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה ששאלנו אתמול בסיום השיעור. השאלה הראשונה הייתה אם משנתנו כשיטת חכמים או כשיטת רבי אליעזר ומניין? התשובה היא כשיטת רבי אליעזר, שהרי משנתנו מתמת בתאומת התאום כשנודע לו קודם התגלחת, ובהכרח שסוברת המשנה כרבי אליעזר שהתגלחת מעכבת ועדיין נזירו. שאלה שנייה, כשנודע לו אחר ימי הנזירות קודם שיגלח שנטמא בתוך ימי הנזירות או לאחריהם, כמה סותר? התשובה לרבי אליעזר 7 ימים ולחכמים 30 יום ומדי רבנן. שאלה שלישית, אם עבר על מת משובר או מפורק, האם מותר לאכול בתרומה ומדוע? התשובה מותר לאכול מספק שמה עבר בין חלקיו, אבל אם הוא בקבר, הקבר מצרפו ואסור. שאלה רביעית, מה דין תומת שרת צפה שספק אם נגע בתיארות? התשובה, לתנקמה בין אם צפה בכלי או צפה בקרקע טהור ולרבי שמעון אם צפה בכלי תמה. השאלה הבאה, באילו תומות אם זרקם באוויר ספקם תמה ומדוע? והתשובה היא, כזית מן המת וזב וזבה לפי שדין תומת צפה נלמד משרץ, ועל כן מתמים מספק רק בדברים המתמים במגע בלבד. מהם צדדי הספק בשרץ המונח על נבילה שצפה? התשובה, האם כיוון ששניהם מתמים תאומת ערב נחשב הכל כתאומה אחת שדין צפה לה, או כיוון שהנבילה בכזית והשרץ מתמה כבר כעדשה, נחשב השרץ כמונח בכלי. תממת שנטמא בתאומת התאום ביום השביעי ונודע לו לאחר שהקריב הפסח, האם צריך להקריב שוב? התשובה, תלוי. אם נטמא קודם שטבל צריך, ואם לאחר שטבל, אף שעדיין מחוסר הערב שמש, אינו צריך. והשאלה האחרונה, מה הדין ביולדת שילדה בתוך מלות לראשונה, ושוב ילדה בתוך מלות לשנייה, אחר מלות לראשונה? התשובה, בברייתא כאן כתוב שאינה צריכה קורבן נוסף, והראש מביא שבמסכת כריתות נחלק על כך רבי יהודה. זהו מוריי ורבותיי, פרק השינון והחזרה לאשר למדנו אתמול. וכעת מוריי ורבותיי, לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, היום המיוחד הזה, יום שני בשבוע. י' ג' בחשוון תפשין עין וו. עיקר העניין הוא לימוד דפינו היומי, עלו הוא דף סמך ה' ממסכת נזיר, הדף הלפני אחרון של מסכת נזיר. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף סמך ד' עמוד ב', 4 שורות לפני סוף הדף, מן המשנה הפותחת במילים, המוצא מת בתחילה, מושכב כדרכו, נוטלו ותפוסתו. מן המשנה הזו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. המשנה הזו בסוף דף סמך דלת, דנה לגבי אדם המוצא מת קבור ברשותו וחפצו לפנותו, האם רשאי לעשות זאת. והמשנה הזו לעניין טהרת ארץ ישראל היא שנויה, שהיה דרכם לבדוק את כל הדרכים מטומאת מת לצורך טהרת עולי רגלים. הנידון הוא, האם המת נקבר במקום זה מדעת וברשות, ואם כן אין כל היתר לפנותו, כמו שמבואר במסכת סנהדרין דף מ"ז עמוד ב' שישנו איסור לפנות קבר הידוע שנקבר שם מדעת בעל השדה. ומה טעם הדבר? כמה טעמים בדברי הפוסקים. א', מבואר בדברי הגמרא במסכת בבא בתרא דף קנ"ה עמוד א', שישנו איסור בהוצאת המת מקברו משום ניבול המת, שמא יסריח ויתגנה. וכתב החכם צבי שטעם זהו הטעם העיקרי לאיסור פינוי המת מקברו. אלא שהפוסקים הזכירו טעמים נוספים כדי לאסור גם באופן שאין חיסרון מצד ניבול המת, כגון בפינוי מת הנתון בארון. הכל בו מפרש שטלטול המתים מצער אותם ומתיירים הם שמא הגיע יום הדין. כפי שאמר שמואל לשאול כאשר בעלת האוב העלתה את שמואל בשליחותו, למה הרגזתני להעלות אותי? ומבואר במדרש בתנחומה שפחד מיום הדין. בספר גשר החיים נאמר שגם באופן שאין בפינוי משום ניבול המת והחרדתו, ישנו איסור נוסף של ביזיון המת, בעצם הדבר שמטלטלו ממקומו ללא צורך. ובאגרות משה הוא מחדש ביורה דעה חלק א' סימן ר' מ' ב', שמאחר שישנה מצווה מן התורה לקבור את המת, נמצא שכאשר מוציאו מקברו אפילו לפי שעה, מבטלו בידיים את המצווה הזו למשך אותו זמן. אם כן, הנידון של המשנה לפנינו, האם המת שנקבר במקום הזה נקבר מדעת וברשות, ואז אין כל היתר לפנותו, אף אם הוא מת יחידי, וכמו כן יש לחשוש לקברים נוספים במקום הזה, או שאותו מת לא נקבר כאן אלא באופן זמני על דעת לפנותו לאחר זמן, ועל כן מותר לפנותו, ואף אין צריך לחשוש ולחפש אחר קברים נוספים. המשנה הזו נשנית כאן, מאחר שבמשנה לאל ודף סמך ג' עמוד א' הוזכר עניין רגליים לדבר לגבי נזיר, גם במשנה הזו ואילו שלאחריה מוזכר העניין הזה. וכך אומרת המשנה בסוף דף סמך ד' עמוד ב', אדם המוצא מת קבור בחצירו בתחילה, היינו שלא היה ידוע לו עד עכשיו שישנו קבר במקום הזה, ובספר אליהו רב במסכת תועלות הוא כותב שכוונת המשנה באומרה בתחילה, היינו שלא מצא שני קברים קודם שמצא את הקבר הזה, כי באופן כזה היה הקבר הזה מצטרף עליהם ומנידונים שלושה כשכונת קברים. אז אדם המוצא מת קבור בחצירו בתחילה, והיה המת מושכב כדרכו כדרך קברי ישראל, אבל אם מצאו למת כשהוא יושב או שראשו בין ירחותיו, הרי זה בחזקת קברי עובדי כוכבים ורשאי הוא לפנותו, כמו שתאמר הגמרא לקמן דף סמכי עמוד א', אומרת המשנה נוטלו ואת תפוסתו. רשאי הוא לפנותו, אך עליו ליטול יחד עמו את האפר שמסביבו. דהיינו את כל האפר התיכוח, הרך שמסביבו, ובנוסף, עליו לחפור בעומק שלוש אצבעות בקרקע הקשה שתחתיו. טעם הדבר, מבאר התלמוד הירושלמי שעל איכות היוצאות מן המת נבלעות בקרקע בעומק שלוש אצבעות. והפינוי הזה יחד עם האפר זה משום כבוד המת. ולא מחשום שש תומה, שהרי הדין הוא שאם מת זהו נפל או גוי או הרוג, אין צריך לפנות את אפרו, למרות שמתמים הם, אלא בהכרח שדין זהו משום כבוד המת. וכן אומרת המשנה, אם מצא שני מיתים נוטלן ותפוסתן, רשאי הוא לפנותם עם אפרם, מאחר שגם בשני מיתים אפשר עדיין לתלות שלא נקברו במקום הזה בקביעות, אלא באופן הרי. אבל אם מצא שלושה מיתים, אז אם יש בין זה לזה מארבע אמות ועד שמונה, אם מיתים אלו קבורים על פני שטח שבין ארבע לשמונה אמות, שהוא האופן שהיו רגילים לקבור במערת קבורה בזמנם, הרי זה שכונת קברות. הרי זה בחזקת בית קברות וחל איסור לפנותם. ואף במוצא מת אחד ויודע שהוא נקבר כאן באופן קבוע, אינו רשאי לפנותו, אלא שכאשר אינו יודע אם נקבר בקביעות, יש לתלות במת אחד או שניים שלא נקברו במקום הזה, אלא באקראי, על מנת לפנותם לאחר זמן, או שנקברו במקום זה שלא ברשות הבעלים וממילא לא קנו את מקומם. אבל כאשר מוצא שלושה מיתים, הרי זה מוכיח שמקום זה מיוחד לקבורתם, ועל כן אינו רשאי לפנותם. אמנם אם שלושת מיתים אלו נקברו על פני שטח שהוא פחות מ-400 או יותר מ-800, רשאי הוא לפנותה מאחר שאין דרך לקבור באופן הזה. ויש לתלות ששלושת מיתים אלו נקברו במקום זה בשעת הדחק על מנת לפנותם בזמן מאוחר יותר. וכדי לבאר את העניין הזה של להקדים ולבאר את צורת הקבורה שהייתה נהוגה בימיהם, דרכם היה לקבור את מתיהם במערות קבורה אשר גודלם וצורתם היו, לפי סדר קבוע שכולם נהגו בו ולכל משפחה הייתה מערת קבורה לעצמה. את המערה היו חופרים תחת פני הקרקע ובדפנותיה חפרו כוחים אשר לתוכם הכניסו את ארונות הקבורה וסתמו את פי הכוח בטיט. פתח המערה היה מצידה, ממקום נמוך הנקרא חצר המערה. ומחצר זו הייתה כניסתם גם למערת קבורה נוספת שנחפרה מהעבר השני של החצר אשר פיתחה היה מול פתח המערה הראשונה. ולדעת רבי שמעון במסכת בבא בתרא דף קא עמוד א', היו ארבע מערות מכל ארבעה צידי החצר. ונחלקו חכמים ורבי שמעון במשנה שם במסכת בבא בתרא מה גודל המערה. לדעת חכמים אורכה 6 אמות ורוחבה 4, ולדעת רבי שמעון אורכה 8 אמות ורוחבה 6. ולדעת שניהם, מקום קבורת המת הוא רוחב אמה, וכן בין מת למת ישנו שיעור רוחב אמה פנוי, ובזוויות המערה חצי אמה פנויה מכל צד. נמצא שלדעת חכמים ניתן לקבור ברוחב המערה 2 מיתים, ובאורכה 3 מכל צד, בסך הכל 8 מיתים. ואילו לדעת רבי שמעון ניתן לקבור ברוחבה 3 מיתים, באורכה 4 מיתים בכל צד, ובסך הכל 11 מיתים. אלא שרבי שמעון מוסיף 2 מיתים בזוויות המערה, ועל כן ניתן לשיטתו לקבור במערה 13 מיתים. והגמרא במסכת בבא בתרא מקשה, הרי מבואר במשנתנו שהמוצא 3 מיתים מ-400 ועד 800, עליו לחשוש שזהו בית הקברות, ואין שיעור זה מתאים לא לדעת רבי שמעון ולא לדעת חכמים. שהרי לדעת חכמים שיעור המערה הוא 4 על 600, ולדעת רבי שמעון 6 על 8. בערת הגמרא שישנה מחלוקת תנאים בדעת רבי שמעון. יש תנא בברייתא הסובר, שלדעת רבי שמעון רוחב המערה היה 400 ואורכה 800 מכל צד, וכדעה הזו סברה אצלנו המשנה. שואלים הראשונים כיצד מתבארת משנתנו לשיטה הזו, הרי מבואר במשנה שהיא מוצא 3 מיתים בשטח של 400, יש לחשוש היה מקום זה בית כברות, ודבר זה אינו אפשרי, שהרי היו קוברים את המת ברוחב אמה, ובין מת למת היה רוחב אמה, נמצא ששיעור השטח שבו קבורים 3 מיתים זה 500. אז הרשב"א מסביר שלדעת רבי שמעון בברייתא הרווחים שבין מת למת מצומצמים הם ואין בהם, אלא שיעור שני טפחים, והשיעור שבין המת הצדדי לזווית המערה אינו אלא טפח. באופן כזה ניתן לקבור 3 מיתים ב-4 אמות. נמצא שברוחב המערה היו קבורים 3 מיתים ובאורך המערה 6 מיתים בכל צד, בסך הכל 15 מיתים. ועל פי דבריו הוא מבאר את המשנה שלנו באופן הבא. אם מצא אדם 3 מיתים בשטח של 4 אמות, יש לחשוש שמה מצא את המיתים הקבורים ברוחב המערה. ואם מצאם קבורים בשטח של 8 אמות, יש לחשוש שמצא את המיתים הקבורים באורך המערה, אלא שלא הספיקו לקבור בכל הכוחים ונתמלאו השאר בחול. וכדי לעיין ביורים המצויים במפרשים על מנת אבן היטב את צורת הקבורה לדעת חכמים במשנה, צורת הקבורה לדעת רבי שמעון במשנה, וכיצד הרשב"ם מסביר את שיטת רבי שמעון בברייתא. כעת חוזרים אל המשנה בדף סמך ה' עמוד א', שמפרטת את סדר הבדיקה סביב לשכונת הקברות. אומרת המשנה, בודק אמנו מן המת ולהלן 20 אמה לכל רוח לראות אם יש עוד מערת קבורה סמוכה לה, מאחר שלפי צורת הקבורה שהייתה מצויה בזמנם, היה שטח הקבורה מסתרע לאורך 20 אמה. ומכיוון שאין ידוע לאיזה צד נמשכה המערה, יש לחשוש ולבדוק 20 אמה לכל צד. ונסביר את הדברים. הגמרא במסכת בבא בתרא דף קב עמוד א' מבארת ומקשה, כיצד ניתן לבאר את דברי משנתנו הסוברת שיש לחשוש למתים נוספים לאורך 20 אמה, הרי לדעת רבי שמעון הסובר שאורך כל מערה הוא 8 אמות, אם כן יש לחשוש למתים לאורך 22 אמה, מאחר שאורכם הכולל של שתי מערות זה 16 אמה, ובצירוף החצר שאורכה 6 אמות, יש לחשוש ל-22 אמה. ואילו לדעת חכמים הסוברים שאורך כל מערה הוא 6 אמות, יש לחשוש רק ל-18 אמה, מאחר שאורכם הכולל של שתי מערות זה 12 אמה, ובצירוף החצר יש לחשוש ל-18 אמה. ומבארת שם הגמרא את דברי המשנה בשני אופנים, האחד כדעת רבי שמעון, והטעם שאין לחשוש ליותר מ-20 אמה, מאחר שדרכם הייתה לעשות מערה אחת באורך 8 אמות לצורך קבורת אנשים, ומערה שנייה באורך 6 אמות לצורך קבורת נפלים, ועל כן אין שיעורם הכולל אלא 20 אמה. הסבר שני כדעת חכמים, והטעם שיש לחשוש ל-20 אמה, מאחר שלעיתים היו חופרים את אחת המערות באלכסון, ובכך היה מגיע אורכה לכ-8 אמות, ועל כן עולה שיעורה כולל לסך של 20 אמה. ממשיכה המשנה ומבארת, מצא מת אחד בסוף 20 אמה מן הקבר הראשון, בודק אמנו ולהלן 20 אמה לכל רוח, שם הקבר זה אינו תחילתה של מערת קבורה נוספת, ואין לנו תולים שנקבר באקראי, שמאחר ונמצאו במקום הזה שלושה קברים יש רגליים לדבר, שמקום זה שימש כבית קברות, ומכיוון שכך, יש לחשוש כאן למערות קבורה נוספות ועליו לבדוק אם יש קברים ב-20 אמה שמסביב למת הזה. אם הוא מצא מת נוסף בתוך 20 אמה למת הזה, כתוב בתלמוד הירושלמי שאין צריך לבדוק שוב שיעור של 20 אמה. מוסיפה המשנה, שאילו תחילה מצאו נוטלו ואת תפוסתו, כלומר, אילו היה מוצא קבר זה תחילה קודם שנמצא השכונת הקברות, היה רשאי לפנותו מכאן עם אפרו כדין המוצא מת יחיד. אבל מאחר שכבר נמצאו כאן שלושה מיתים ונקבע מקום זה כשכונת קברות, יש לחשוש לקברים נוספים. ועל כן, גם קבר יחיד הנמצא בתוך 20 אמה לשכונת הקברות, מצריך בדיקה סביבו של 20 אמה לכל רוח. זוהי המשנה שלנו שתחילתה בדף סמך דלת עמוד ב' וסופה בדף סמך ה' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה, שורה רביעית בדף סמך ה' עמוד א'. נתבהר במשנה שאם אדם מצא מת מושכב כדרכו, רשאי הוא לפנותו. אבל עליו ליטול עמו את אפרו, מדייק את הגמרא מן המילים של המשנה, מצא מת מושכב כדרכו, באיזה אופנים משתנה הדין הזה. אמר רב יהודה, מן המילה מצא במשנה יש לדייק פרט למצוי כבר, דהיינו שאם יש כבר בחצרו מת שידוע שנקבר שם בקביעות, אינו רשאי לפנותו, גם אם מדובר במת יחיד. ומן המילה מת האמורה במשנה יש לדייק פרט להרוג, שאם מצא הרוג קבור בחצרו רשאי לפנותו, ואינו צריך ליטול מאפרו עמו, וטעם הדבר שמאחר שנהרג הרי אין גופו שלם. כמו שתבהר הגמרא לקמן שמת שנחסר חלק מגופו אין לו דין תפוסה ולא דין שכונת קברות. ואם הרוג זה הוא אחד משלושה מיתים שנמצאו כאן, אינו מצטרף להיות שכונת קברות ורשאי הוא לפנות את כולם. ואף אינו צריך לחפש אחר קברים נוספים במקום הזה. ממשיך רב יהודה והוא אומר מן המילה מושכב האמור במשנה יש לדייק פרט ליושב, שימצא מת הקבור בישיבה ולא כדרך קבורה רגילה בשכיבה, רשאי הוא לפנותו ואינו צריך ליטול מאפרו עמו ואף אינו מצטרף לשכונת קברות. ומן המילה כדרכו יש לדייק פרט לשראשו מונח בין ירחותיו, שאם מצא מת הקבור באופן שראשו מונח בין רגליו ולא כדרך קבורה רגילה, רשאי לפנותו ואינו צריך ליטול מאפרו, ואף אינו מצטרף לשכונת קברות. ותכף תבאר הגמרא מדוע. דין נוסף בעניין הזה, תני אולה בר חנינה, מת שחסר, דהיינו שבשעה שנקבר היה חסר חלק מגופו, אין לו דין תפוסה, אם מפנה אותו לאחר זמן מקברו, אינו צריך ליטול עמו מאפרו, ולא דין שכונת קברות. אם מוצא אדם שלושה מיתים הקבורים בשטח שבין 4-8 אמות, ואחד מן המיתים גופו חסר, אינו צריך לנהוג בהם דין שכונת קברות, ועל כן רשאי הוא לפנותם ממקומם, ואף אינו צריך לחשוש ולחפש אחר קברים נוספים במקום הזה. ברר את הגמרא וכל הנימה איתם הלא, כל אותם דברים, מת הקבור בישיבה, או כשראשו בין רגליו, מהו הטעם שאין צריכים ליטול מאפרם כשמפנה אותם, ואף אין בהם דין של שכונת קברות. ברר את הגמרא אמרינן, דיל מה עובד כוכבים הוא. יש מקום לומר שמת זה אינו מישראל מאחר שצורת קבורה אילו נהוגות אצל הגויים ואין דרך ישראל לקבור באופן כזה, אבל כן לא נאמרו בו דינים אילו. דינים נוספים מביאה הגמרא, מצא שני מיתים הקבורים באופן שראשו של זה בצד מרגלותיו, בצד רגליו של זה, וראשו של זה בצד מרגלותיו של זה, אין להם דין תפוסה ולא דין שכונת קברות. כי מאחר שאין דרך ישראל לקבור באופן הזה, יש לתלות שמיתים אילו גויים הם, ולא נאמרו בהם, הדינים הללו. אם כן, סיכום הדברים הוא כך. מבואר במשנה שמוצא מת רשאי לפנותו עם אפרו, מדייק את הגמרא מלשון המשנה שישנם אופנים שדינם חלוק בזה, והיינו שאם ידוע שמת זה נקבר כאן בקביעות, אין לפנותו כלל. ואם מת זה אינו הרוג או חסר, מותר לפנותו בלא אפרו, שכך יהיה הלכה למשה מסיני. וכן אם מצאו למת יושב או ראשו בין רגליו או שני מיתים שראשו של זה לצד מרגלותיו של זה, רשאי לפנותם ללא אפרה, מאחר שבחזקת גויים הם ולא נאמר דין תפוסה לגבי גויים. זו שיטת התוספות. נזכיר את שיטת הרמב״ם, שמצוי היינו מת המונח גלוי על פני השדה, ואופן כזה רשאי הוא לפנותו ללא אפרו, ואין צורך לחשוש לקברים נוספים מסביב. כאשר מצא הרוג או יושב, או ראשו בין רגליו, או ראש האחד לצד רגלי השני, כל אלו בחזקת גויים הם, ועל כן הוא רשאי לפנותם, אבל חייב הוא ליטול מאפרה ממם. דהיינו שדעת הרמב״ם היא, שאף בגויים נאמר דין תפוסה, מאחר שמתמים הם במגע ובמסע כישראל. אבל מת שחסר ממנו עבר, שאם ינטל מן החי ימות, אין לו דין תפוסה. ממשיכה הגמרא ומביאה דין נוסף, מצא שלושה מיתים, האחד היה ידוע לו מכבר שהוא קבור כאן, ושניים תחילה שעכשיו מצאן קבורים ולא ידע מהם קודם לכן, או שמצא אחד תחילה שלא ידע עד עכשיו שהוא קבור במקום הזה, ושניים היו ידועים לו כבר מכבר, יש להם דין תפוסה, ואין להם דין שכונת קברות, מאחר שאין שלושתם שווים, יש רגליים לדבר שלא נקברו במקום זה בקביעות, אלא על מנת לפנותם לאחר זמן. וכן אומרת הגמרא, היה מעשה ברבי ישיבב, שבדק ומצא שניים ידועים ואחד תחילה וביקש לעשותן שכונת קברות, דהיינו לאסור את פינוים ולהצריך בדיקה 20 אמה סביב. אמר לו רבי עקיבא, כל מה שיגעת בעניין זה, לריק יגעת. מאחר שלא אמרו דין שכונת קברות, אלא לשלושה מיתים שהיו ידועים מכבר, או לשלושה מיתים שנמצאו עכשיו תחילה, אבל באופן שאין השלושה שווים בעניינם, לא נאמר בהם הדין הזה. והתפארת ישראל במסכת תועלות פרק ט"ז משנה ג' מסכם את הדינים שעולים לגבי קברים ידועים ושאינם ידועים. אם מצא אדם קבר אחד או שניים שאינם ידועים, נוטלם עם אפרם ואינו צריך לבדוק אם יש קברים נוספים מסביבם. באופן שקברים אלו ידועים הם, אינו רשאי לפנותם, אבל אינו צריך לחפש סביבם. מצא שלושה קברים שמקצתם ידועים ומקצתם אינם ידועים, רשאי הוא לפנותם אף ללא אפרם, וגרועים הם מקבר יחיד שאסור לפנותו כלל, או אף מקבר יחיד שאינו ידוע שיש לפנותו עם אפרו, שמאחר שנמצאו שלושתם יחד, ואין מצבם שווה, יש ללמוד שלא נקברו במקום זה אלא באקראי, או שהלכה למשה מסיני. אומרת עכשיו הגמרא שענינו במשנה שהאדם המוצא מת או שניים הקבורים ברשותו, נוטלן ואת תפוסתן, דהיינו שרשאי הוא לפנותם מכל מקום עליו ליטול עמהם את האפר שנקברו עמו. מבררת הגמרא היחידה מתפוסה, איכן מצינו בתורה דין זה שיש ליטול מן האפר יחד עם המת. אמר רב יהודה אמר קרא, נאמר בספר בראשית פרק מ"ז פסוק למד, כשציווה יעקב אבינו את יוסף בנו על אופן קבורתו ונשאתן עם ממצרים. המילה ממצרים מיותרת, שהרי הם היו שם. ולכן דרשו חכמים מאפר מצרים טול עמי, שציווהו שאם יקברהו במצרים דרך ארעי, אז כאשר יוציאנו מקברו על מנת לקוברו בארץ ישראל, ייטול יחד עמו מאפר מצרים שנקבר בו. ומכאן יש ללמוד לכל מת שמפנים אותו מקברו שיש ליטול מן האפר עמו. מוסיפה הגמרא לברר וכמה שיעור תפוסה, כמה מן האפר יש ליטול יחד עם המת. מפרש האמורה רבי אלעזר בן פדת, נוטל אפר תיכוח, אפר הרך שסביבות המת, שנעשה רך מחמת אדם והמועל שיצא מן המת. ובנוסף לכך, חופר בבטולה קרקע קשה שלא נחפרה בעומק של שלוש אצבעות, ונוטל גם אפר זה ביחד עם המת. וטעם הדבר, כפי שאמרנו, מבואר בירושלמי, שמועל המת יורד ונבלע בקרקע בעומק של שלוש אצבעות. מקשה הגמרא על השיעור הזה של תפוסה. מי טבעי, שנינו בברייתא, וכמה הוא שיעור תפוסה, פירש רבי אלעזר ברבי צעדוק, נוטל את הקיסמין, את שברי הארון שבו נקבר המת, ואת הכססות, את רגבי האדמה שתחת המת, ומחלקן לשלושה חלקים, זורק את הוודאין, את חלקי הארון ורגבי האדמה שוודאי לא נתערב בהם מן המת, ומניח את הספיקות, אילו שיש להסתפק האם נתערב בהם מן המת, עליו להניחם במקום מוצנע שלא יתמו בהם עושי תארות, והשאר מה שברור לו שהוא מן המת, מה שמצא מן העצמות מצטרף לרוב בניינו של מת, ולרוב העצמות, לעניין שיעור תומת אוהל, שאם יש בעצמות שיעור רוב בניין הגוף של המת, או שיש בהם שיעור רוב העקב, הרי הם מתאמים באוהל. ורוב בניין גוף של מת זה שני ירחיים ושוק אחד, או שני שוקיים וירח אחד, שהם רוב גובהו של אדם. רוב בניין העצמות שבאדם, שהם 125 עצמות, שהם הרוב מ-248 אברי האדם. וזאת למרות שהם קטנים ואינם רוב בניינו. וכן אומרת הגמרא, למלוא תרווד רכב, אם יש מן הרכבובית של המת שיעור מלוא תרווד של כף גדולה, מטמא גם הוא באוהל. מדברי הברייתא הזו למידים, שאין המפנה את הקבר זקוק ליטול עם המת מן האפר של המקום, אלא מה שוודאי נתערב בו מן המת, או על כל פנים יש להסתפק בו, אבל לא את שאר האפר. ואם כן יש להקשות מכאן על דברי רבי אלעזר בן פדת הסובר, שיש ליטול מן המת, שיש ליטול עם המת גם שיעור עומק שלוש אצבעות, מן הקרקע הקשה, מדרץ את הגמרא, הוא, רבי אלעזר בן פדת, דאמר כי אי תנא כדעת בן עזאי החולק על הברייתא הזו. דתניא, שנינו בברייתא, וכמה הוא שיעור תפוסה, אמר רבי יוחנן בן אורי, משום בן עזאי, נוטל המפנה את האפר תיכוח שמסביב למת, ובנוסף לכך, חופר בבטולה בקרקע קשה שלא נחפרה שיעור עומק שלוש אצבעות. ומאחר שמצינו תנא כדבריו, שוב אין להקשות עליו מדברי רבי אלעזר ברבי צדוק. כעת אנו בשורה האחרונה בדף סמכי עמוד א', שנינו במשנה שאדם המוצא שלושה מיתים בשטח שבין 4-8 עמות, הרי זה שכונת קברות, ונאסר עליו לפנותם. ובנוסף לכך אומרת המשנה, בודק אמנו ולהלן 20 עמה, שמאחר ונמצאו שלושה מיתים במקום הזה, עלינו לחשוש לקברים נוספים. אומרת הגמרא בדף סמכי עמוד ב', אמר רב, האדם שבדק ומצא מת הקבור בחצרו ופינה אותו משם כדין המוצא מת יחידי שרשאי הוא לפנותו, ולאחר מכן בדק הוא שוב בחצרו ומצא מת נוסף בסמוך לראשון ופינה אף אותו, ולאחר מכן בדק שוב ואשכח מצא מת שלישי, ואילו היה מוצא מתחילה את שלושתם יחד, היה נאסר עליו לפנותם ממקומם כדין שכונת קברות, וגם היה לחשוש לקברים נוספים במקום הזה. אבל מאחר שכבר פינה ביתר את השניים הראשונים, הדין הוא לא אי מפני לגבי אנח תרי, אינו רשאי עכשיו לפנות את השלישי אצל השניים הראשונים שהרי נתברר שקבר במקום הזה הוא קבר בקביעות, המת נקבר בקביעות, ולא הנתראי לגבי ה-1, וכן אינו מחויב להחזיר את השניים שפינה כבר למקומם הראשון, שהרי בשעה שפינם לא ידע שישנו מת שלישי ורשאי היה לפנותם. מביאה הגמרא לשון אחרת בדברי רבא איכא דאמרי, יש שאומרים אמר רבא, כיוון שניתנה לו רשות לפנות את השניים הראשונים שהרי בשעה שפינם לא ידע שישנו מת שלישי, מפנה להון, רשאי הוא לפנות עכשיו את המת השלישי גם, מפני שעתה נותר במקום הזה מת יחידי ולא תקנו חכמים דין שכונת קברות במת יחיד. ותוספות כותבים בדיבור המתחיל איכא דאמרי שדין זה הוא כנראה מהלכה למשה מסיני, כי בסברה קשה להבין את זה, שהרי נתברר בוודאות שנקבר כאן לשם קביעות, ובאופן כזה הרי אין לפנות אפילו קבר יחיד, לכן כנראה מדובר בהלכה למשה מסיני. שואלת הגמרא, ולשבינו כשכונת קברות, נחזיק מקום קברים אלו כשכונת קברות, כלומר, מדוע רשאי הוא לפנות אף את השלישי? הרי נתברר עכשיו שמקום זה אינו שכונת קברות, ואף אם אין לנו מחייבים אותו להחזיר את השניים שפינה בטעות, מכל מקום לא יפנה את השלישי. מתרץ את הגמרא, אמר ריש לקיש, אילה מצאו ותיארו ארץ ישראל, סיבה מועטת מצאו ותיארו את ארץ ישראל, דהיינו, מאחר שרצו חכמים לתאר את ארץ ישראל מתומה, לצורך תארת כהנים ועושי תארות, תקנו שגם במקום שישנה סיבה מועטת להתיר את פינוי התומה, ניתן לפנותה, ולכן, באופן זה שכבר פינה השניים ביתר ולא נותר אל המת יחידי, התירו חכמים לפנות גם את השלישי. ומסביר הראש, למרות שנאמר במסכת סנהדרין דף ממזיין עמוד ב' שאין אדם רשאי לפנות אפילו קבר יחידי אם ידוע שנקבר כאן בקביעות ולא התירו משום תארת ארץ ישראל, אין לדמות את הנאמר שם לדין הכתוב כאן, מאחר ששלושה קברים אנו נמצאים במקום אחד, אינם מהווים בירור גמור שנקברו כאן בקביעות, אלא יש לחשוש לכך ואסור לפנותם. אבל באופן שפינה חלקם ביתר, תולים אנו שלא נקברו כאן בקביעות ורשאי הוא לפנות אף את השלישי משום תארת ארץ ישראל. אבל כשידוע בוודאות על קבר מסוים שהוא קבוע במקום הזה, אין היתר לפנותו אפילו שזה קבר יחיד. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, אדם שמוצא בחצרו שלושה מיתים בשטח שבין 4-8 אמות, נאסר עליו לפנותם ואף מוטל עליו לבדוק ולחפש אחר קברים נוספים ב-20 אמה שמסביב למיתים שנמצאו. ואומרת הגמרא, בדק מ-20 אמה ולא מצא מי, מה יהיה הדין באופן שבדק 20 אמה סביבות הקברים ולא מצא מיתים נוספים? האם אומרים שנתברר הדבר שלא היה מקום זה בית קברות ואף השלושה שנמצאו לא נקברו במקום הזה, אלא באקראי, שהרי אין דרך לקבור שלושה מיתים בלבד בבית קברות וממילא יהיה רשאי לפנותם למקום אחר, או שגם באופן הזה, כיוון שהם שלושה, יש להם דין של שכונת קברות ואסור לפנותם. פושטת הגמרא, אמר רב מנשיה בר ירמיה, אמר רב בשמו של רב, דין שלושת מיתים כדין שכונת קברות ואסור לפנותם אף שלא נמצאו קברים נוספים מסביבם. מה הייתה מאמר ריש לקיש? עילה מצאו ותיארו את ארץ ישראל. והראש כותב שאין לגרוס את המילים הללו, שהרי רב פושט להחמיר שאינו רשאי לפנות את שלושת המיתים אף שלא מצא קברים נוספים סביבם. ואם כן, מה העניין תארת ארץ ישראל לכאן? אבל המפרש כן גורס את המילים הללו, והוא כותב שכוונת ריש לקיש לומר שאף ששלושת מיתים אלו נידונים כשכונת קברות, מכל מקום אין אנו חוששים לשכונת קברות נוספת בשאר סביבות העיר משום תארת ארץ ישראל. וכעת מוריי ורבותיי, הגענו למשנה הראשונה בדף סמכי עמוד א', משנה ראשונה מתוך שתי משניות המצויות בעמוד הזה. המשנה הזאת עוסקת בענייני נגעים והיא נשנית כאן, למרות שהיא שנויה בהרחבה במסכת נגעים פרק ה' משנה ד', מאחר שנתבהר בה שכאשר מתעורר ספק לגבי תומת נגעים יש חילוק בין אם היה האדם בחזקת תומה או לא. והרי זה כן המתבהר בדברי המשנה לאלה בדף סמכי ג' עמוד א' לגבי נזיר, שכאשר היה בחזקת תומה גם תומת התאום מטמא אותו. וצריך להקדים מספר דינים בענייני נגעים. זה על פי הרמב״ם בהלכות נגעים. שלושה סימני תומה נאמרו לגבי נגעים. האחד, שתי שערות לבנות שבנגע, ובתנאי שקדם הנגע לשערות, אבל אם קדמו השערות לנגע, זה לא סימן תומה. השני, מראה בשר חי בתוך הנגע, והשלישי, פיסיון, דהיינו התפשטות הנגע. ולכן אדם המוצא באור בשרו נגע בשיעור גריס, עליו להילך אצל כהן שיבדוק אם יש בנגע הזה שתי שערות לבנות או מראה בשר חי. אם לא נמצאו הסימנים הללו, מסגירו הכהן למשך 7 ימים מחוץ למחנה, ובסופם בודקו שוב. אם הופיעו בנגע שערות לבנות או בשר חי, או אף אם לא הופיעו אלא שהנגע גדל מהכמות שהוא היה, הרי זה תמם מוחלט ודינו להישב מחוץ למחנה עד שיהיה טהור, ולאחר מכן עליו לעשות ככל סדר טהרת המצורע. ואם לאו, מסגירו הכהן למשך שבוע נוסף, ואם גם בסוף השבוע הזה לא הופיעו סימני תומה, הרי זה טהור מתומת הצרת, אלא שתמה הוא תומת ערב מחמת ההסגר. וכך אומרת המשנה הראשונה בדף סמכי עמוד ב'. כל ספק נגעים שיתעורר על אדם בתחילה כשעדיין הוא בחזקת הערה, יש להעמידו על החזקה וספיקות האור. והיינו, עד שלא נזקק לתומה באופן שלא היה בו נגע עד עכשיו, וגם עכשיו עדיין לא החליט הכהן שהוא תמה. אבל מי שנזקק לתומה לאחר שכבר היה בו נגע והתעורר ספק אם נתמה בנגע נוסף, יש להעמידו בחזקת תומה וספיקו תמה. והמשנה במסכת נגעים פרק ה' משנה ד' מרחיבה בביור האופן שבו עוסקת המשנה. והיא מבארת שהרי אישה עוסקת בשני אנשים שבאו להראות את ניגם לכהן, לאחד מהם הייתה בערת בשיעור כגריס, ולשני בערת בשיעור כסלע. הסגירם הכהן למשך 7 ימים, ובסוף שבוע זה שבו שניהם אל הכהן ונתברר שעכשיו יש לשניהם נגע בשיעור כסלע. נמצא שזה שהיה ניגו מלכתחילה בשיעור כגריס, הרי הוא תמי מוחלט מאחר שפסע גדל הנגע. אבל ראהו שהיה ניגו מלכתחילה כסלע, זקוק להסגר נוסף של 7 ימים אחר שניגועו עמד בעינו, אלא שאין הכהן זוכר מי מהם היה בתחילה כגריס ומי כסלע. בזה מבואר במשנה, מאחר ששניהם היו עד עכשיו בחזקת טהרה, יש להמשיך ולעמידם בחזקתם, ותיאורים הם מספק. יש מחלוקת שם בין חכמים לרבי עקיבא, האם דין זה נאמר גם באדם אחד, או רק בשני אנשים. לדעת חכמים נוהג הדין הזה גם באדם אחד, שהיו בו שני נגעים, אחד כגריס ואחד כסלע. ולאחר שבוע עומדים שניהם בשיעור כסלע, והכהן לא זוכר איזה מן הנגעים היה מתחילה בשיעור כגריס, תאורו לחלוטין, וזאת למרות ש... היה בו נגע אחד שפסע, מכל מקום גזירת הכתוב היא שאין לתמות את הנגע עד שידע הכהן איזה מן הנגעים תמה. דעת רבי עקיבא אין דין זה נוהג, אלא בשני אנשים שבזה ניתן להעמיד כל אחד מהם בחזקת טהרה, אף שוודאי הדבר שנטמע אחד מהם. אבל באדם אחד שנטמע בוודאי, אי אפשר לתארו מספק. והסיפה של המשנה אצלנו עוסקת כמבואר במסכת נגעים בשני אנשים שבאו להראות את ניגם לכהן והיה לאחד מהם נגע כגריס ולראהו כסלע. הסגירם הכהן 7 ימים ולאחר מכן התברר שלשניהם ישנו נגע בשיעור מעט יותר מסלע. נמצא ששניהם תמאים עכשיו כדין מצורה מוחלט, שהרי פסע הנגע לשניהם. אם לאחר זמן ירד הנגע בשניהם לשיעור כסלע, נמצא שזה שהיה ניגו מלכתחילה כסלע נתאר מתומתו, שהרי חזר ניגו לכמות שהיה, אבל ראהו שהיה ניגו מלכתחילה כגריס, עדיין עומד בתומתו, שהרי לא חזר ניגו לכמות שהיה. ומכיוון שאין הכהן זוכרת של מי היה בתחילה כגריס ושל מי כסלע, שניהם תמאים מספק, מאחר שכבר נתמאו בוודאות בשעה שפסע הנגע, הרי הם בחזקת תומה, ויש להמשיך ולתמאה מספק. זוהי המשנה הראשונה שלנו בדף סמכי עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שואלת הגמרא, מנין אמילי, מנין המקור לדין הזה שאדם שהוא בחזקת טהרה אינו נטמא בספק נגעים? אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, אמר רב, אמר קרא, נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק י"ג פסוק נ"ט לגבי טומאת נגעים, לטהרו או לטמאו. הואיל ופתח בו הכתוב בטהרה תחילה, בכך שהזכיר הכתוב את הטהרה קודם לטומאה, יש ללמוד מכאן לחזר אחר טהרת הנגעים, ועל כן ספקם טהור. מקשה הגמרא, יחי, מאחר שלמידים אנו מן הפסוק שיש לחזר אחרי טהרת הנגעים, אם כן הדין נותן שאפילו מי שנזקק לטומאה נע מספקות האור, כלומר אף כאשר אדם בחזקת טומאה יש לתאר את הנגע, שהרי כאשר הוא בחזקת טהרה איננו זקוקים ללמוד מן הפסוק שטהור הוא, שדינו בכל התורה להעמיד אדם על חזקתו. מוכרחים לומר שהלימוד מן הפסוק הוא שאף כאשר עומד האדם בחזקת טומאה יש לתארו בספק נגעים, כי אחרת הכתוב לא היה מדגיש זאת. מחמת הקושייה הזו חוזרת בהגמרא מדבריה ומבארת שדברי רב נאמרו לגבי עניין אחר, אבל לגבי משנתנו אין צורך כלל בלימוד מן הפסוק, אלא סברה היא שיש להעמיד כל אדם על חזקתו. ולכן, אם טהור היה עד עכשיו, לא נתמנו מספק. ואם טמא היה עד עכשיו, אין לתארו מספק. אלא אומרת הגמרא, כי יתמר. מה שנאמר הממרה של רב יהודה בשמו של רב, דרב יהודה אמר רב, הדורש מן הפסוק שיש לתאר ספק נגעים, יתמר. על עניין זה זה נאמר, שנאמר במשנה, מסכת נגעים פרק ד' משנה י' א' לגבי סימן התומה של שיער לבן בבארת, שאם בארת קדמה לשיער לבן, שתחילה הופיעה בארת באור של הבשר ולאחר מכן צמחו בה שתי שערות לבנות, הרי הוא תמה, כי מאחר שנאמר בפסוק והיא הפכה שיער לבן, היינו שהתומה היא רק באופן שהבארת היא זו שהפכה את השיער ללבן. אם שיער לבן קודם לבארת שתחילה צמחו בגופו שתי שערות לבנות ולאחר מכן הופיעה שם הבארת, טהור הוא. ובאופן שישנו ספק אם הבארת קדמה או השערות הלבנות קדמו, תמה האדם. ואנחנו לא מעמידים אותו על חזקת טהרה מאחר שהורעה חזקתו שהרי יש בבשרו נגע. זוהי דעת הנקמה. ורבי יהושע אמר, קהה. מבארת הגמרא, מה היא קהה? מה כוונתו של רבי יהושע בזה? אמר רב יהודה, קהה וטהור. נגע זה דינו כנגע שנתקעה מראהו, שטהורו. שואלת הגמרא, ודין מקיאה ותמה, מנין לרבי יהושע לתאר את הנגע הזה? אמר רב יהודה, אמר רב, אמר קרא לטהרו או לטמאו. הואיל ופתח בו הכתוב בטהרה תחילה, למדים אנו לתאר ספיקות בענייני נגעים, ולכן מתאר רבי יהושע את הספק הזה. וכעת מוריי ורבותיי, הגענו למשנה השנייה בדף סמכי עמוד ב'. המשנה הזו עוסקת בענייני זב, והיא נשנית כאן המשנה הזו, למרות שהיא שנויה בהרחבה במסכת זבים פרק ב' משנה ב', זאת מאחר שמתבאר בה שכאשר מתעורר ספק לגבי תאומת זיווה, יש חילוק בין אם היה האדם בחזקת תאומה מקודם לכן, או לא. והרי זה כן המתבאר בדברי המשנה לעיל בדף סמך ג' עמוד א' לגבי נזיר שכאשר היה בחזקת תאומה, אף תאומת התאום מתמתו. וצריך להקדים למשנה הזו כמה דינים בענייני זיווה. זוב זו תאומה יוצאת מגוף האדם כאין שכבת זרע, והיינו באופן שגופו בריא, אבל אם נחלש כל גופו ומחמת כן ראה, הרי הוא אנוס ואינו נעשה זב, כפי שתסביר הגמרא לקמן. וחלוקה הזיבה משכבת זרע באופן יציאתה ובמראה שלה. דין אדם הרואה זוב זה כך. ראה ראייה אחת אינו טמא לתומת ערב כדין הרואה קרי. ראה ראייה נוספת נעשה זב לענייני תומה ומטמא משכב ומושב וזקוק לספירת שבעה נקיים, אבל אינו מביא קורבן. ראה ראייה שלישית חייב גם בקורבן. אדם הרואה ראיית זוב מחמת אונס, אינו נעשה זב. והדין הזה נאמר רק באיש, אבל אישה רואה ראיית זוב היא טמאה גם באונס. ודין זה נלמד מדברי הכתוב בספר ויקרא פרק ט"ו פסוק ב', איש כי יהיה זב מבשרו, דרשו חכמים במסכת כריתות דף ח' עמוד ב', מבשרו, פרט לאונסו. ובדברי המשנה התבאר באיזה מין הראיות נאמר הדין הזה. דין נוסף ישנו בזב, שאדם הרואה ראיית זוב לאחר ראיית קרי אינו נעשה זב, ופרטי הדין הזה יבוארו לקמן בגמרא בדף סמך ו' עמוד א'. וכך אומרת המשנה השנייה בדף סמכי עמוד ב'. בשבעה דרכים, בשבעה דברים, בודקים את הזב אם אין ראייתו ראיית אונס, מאחר ושבעה דברים אלו עלולים לגרום לאדם לראיית זוב. לכן יש לבדוק האם נגרמה ראייתו בשל אחת מסיבות אלו שבאופן כזה נידונו כאנוס ואינו נעשה זב. ונציין שבתחילת מסכת קידושין מצינו שהמילה דרך זה בלשון זכר, בדרך אחד יצאו אליך ובשבעה דרכים ינוסו לפניך, כאמור בספר דברים פרק כוח פסוק זין. מאידך מצינו גם את המילה דרך בלשון נקבה, והודעת להם את הדרך ילכו בה. ספר שמות פרק חי פסוק חף. ולכן יש לכתוב בכל מקום לפי עניינו. היות ומשנתנו עוסקת בדיני זב שאינו מטמא באונס ולא בדיני זבה המטמא באונס, נקטה המשנה לשון זכר ואמרה בשבעה דרכים בודקים את הזב. אומרת המשנה שאת הבדיקות הללו יש לעשות רק עד שלא נזקק לזיווה כל זמן שעדיין אין דין זב עליו. דהיינו, שראה עד עכשיו ראייה אחת בלבד, ועכשיו הוא רואה ראייה נוספת שבה הוא נעשה זב, ובראייה זו יש לבדוק שמה אנוסו ולא יחולו עליו דיני הזב. ואלו הן שבעה הדברים. במאכל ובמשתה, אם אכל ושתה יתר על המידה, או שאכל ושתה אפילו מעט מדברים הגורמים לזיווה, ראינו בשר שמן, חלב, גבינה, ביצים ויין ישן, במסע, אם נסע מסע כבד, ובקפיצה, אם קפץ קפיצה גדולה, ובחולי, אם ישנה איזו מחלה גורמת לו לראיית זוב, ובמראה, אם ראה אישה, אף שלא ירר בה, ובהירעור, אם ירר בה, אף שלא ראה. ואם נתברר שקדמו אחד מהדברים הללו קודם שראה ראייה שנייה של זוב, אין חלים עליו דיני זב. אומרת המשנה, מי שנזקק לזיווה אם כבר ראה ראיית זוב פעמיים בלא אונס, וחלו עליו דיני תאומת הזב, ולאחר מכן ראה בשלישית, אין בודקים אותו, אין צורך לבדוק ראייה זו אם הייתה באונס או לא, שכן הדין הוא שאפילו אונסו, כגון שקדמו לראייה השלישית, אחד משבעת הדברים האמורים, וספיקו כשיש ספק האם נעשה זב או לא, ושכבת זרו לעניין שתטמא את הנושא אותה, כל אלו טמאים כדין זב ודאי, והטעם הוא משום שרגליים לדבר, שראיית זיווה היא, שכיוון שכבר ראה שתי ראיות ונעשה זב, יש לתלות אף את שער ראיותיו מחמת זו ולא מחמת סיבות אחרות. ובערת המשנה עניין נוסף שמצינו בו את סברת רגליים לדבר. המכה את חברו ונחלה מחמת המכה הזו, ועמדו למיטה, הרופאים שירו שימות המוכה מחמת מכה זו, ולאחר מכן אקל חוליו ממה שהיה קודם לכן, ושבו ועמדו לחיים, ולאחר מכן שוב יכבית חוליו ומת, חייב המכה מיטה עם מזיד היה מאחר שיש לתלות שמת מחמת המכה. רבי נחמיה אומר פטור המכה, שרגליים לדבר שלא מת מחמת מכתו, שהרי כבר אקל החולי, ועמדו לחיים, אלא דבר אחר הוא זה שגרם לו למות. מבואר בגמרא במסכת סנהדרין דף ע"ח עמוד ב' שנחלקו רבי נחמיה וחכמים בדרשת הפסוקים. רבי נחמיה דורש מדברי הכתוב בספר שמות פרק כ"א, אם יקום ויתהלך בחוץ על משענתו וניקה המכה, והרי אין צריך כתוב להשמיענו שאם לא מת המוכה אין המכה חייב מיתה, אלא יש ללמוד מכאן שאם הקל החולי ועמדו לחיים ולאחר מכן מת, ניקה המכה. ולדעת חכמים יש ללמוד מדברי הכתוב שחופשים את המכה בבית האסורים כל זמן חוליו של המוכה, ואם מת המוכה לבסוף חייב המכה מיתה, אף אם בתחילה הוא קל חוליו ועמדו לחיים. וכותב התוספות יום טוב, שאף שרבי נחמיה דורש כדבריו מן הפסוק, מכל מקום זקוקו לסברה של רגליים לדבר, כדי לבאר מדוע יש לדרוש כדבריו לפתור את המכה כשעמדו לחיים, ולא כדברי חכמים לעניין שחובשים את המכה בבית האסורים כל זמן שהמוכה חולה. ומבואר מדברי המשנה, שסברת רגליים לדבר נאמרה במשנה לדברי רבי נחמיה הפותר את המכה, שרגליים לדבר שלא מת מחמת מכתו, שהרי כבר עמדו לחיים. בתלמוד הירושלמי הגרסה היא, שרבי נחמיה פותר וחכמים מחייבים, שרגליים לדבר, דהיינו, שסברת רגליים לדבר לפי הגרסה הזו היא לדברי חכמים המחייבים את המכה, מאחר שרגליים לדבר שמת מחמת המכה, אף שבתחילה הקל חוליו ועמדו לחיים. זוהי המשנה השנייה שלנו בדף סמכי עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבררת הגמרא מנה הנמילי, שלאחר שנעשה זב בראייה שנייה מתחייב ובקורבן, בראייה שלישית אף כשראה את הזיבה באונס, אמר רבי נתן אמר קרא נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק ט"ו פסוק ל"ג ועזב את זובו לזכר ולנקבה. ודרשו חכמים שמאחר ובפסוק זה כתובה פעמיים המילה זב, ולאחר מכן כתוב לזכר ולנקבה, יש ללמוד שבראייה ראשונה ושנייה חלוק דין הזכר שאינו מטמא באונס מדין הנקבה, מטמא גם באונס. אבל לגבי ראייה שלישית, איתקש זכר לנקבה. וכשם שהנקבה נעשית זבה אף כשראתה באונס, אף הזכר מתחייב בקורבן אם ראה ראייה שלישית באונס. שואלת הגמרא והתניא, והרי שנינו בברייתא שמופיעה במסכת נידה דף ל"ה עמוד א', שרבי אלעזר נחלק על דברי חכמים ואומר שאף בראייה שלישית בודקין אותו את הזב, ואם הייתה ראייה זו באונס אינו מתחייב בקורבן, ורק בראייה רביעית שראה לאחר שהחל בספירת שבעה נקיים, אין בודקים אותו. ואף אם ראה באונס עליו לסתור את מניינו, ומאחר שרבי אלעזר אינו סובר שבפעם השלישית הוא קש ושווה זכר לנקבה, על כורחה, צריך לומר שהוא אינו סובר את הדרשה הזו, ואם כן מניין לו שבפעם הרביעית סותר אף כשראה באונס, מדרץ את הגמרא, אלא באתים כמפלגי. רבי אליעזר דריש אתים, ורבנן לא דרשי אתים. כלומר, גם רבי אליעזר סובר שהוא קש ושווה זכר לנקבה, אלא שהוא חולק עם חכמים באיזו ראייה הקישה משווה הכתוב. לדעת רבי אליעזר יש לדרוש את המילה את, והרי זה כאילו נכתבה המילה זב בפסוק שלוש פעמים, ורק לאחר מכן הוא קש ושווה זכר לנקבה. נמצא שאף בראייה שלישית אינו מתחייב קורבן כשראה באונס, אלא רק בראייה רביעית סותר מניינו. אבל חכמים אינם דורשים את המילה את, ועל כן סוברים הם שכבר בראייה שלישית הוא קש ושווה זכר לנקבה, ועל כן אינו מתחייב קורבן כשראה באונס. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שאונסו וספיקו של הזב מתמים לאחר שהוזקק לזיבה בראייה שנייה. מבארת הגמרא באיזה ספק עוסקת המשנה, ואנחנו בדף ס"ו עמוד א'. אומרת הגמרא, אמר רבא לא תימא, ספק חזה ספק לא חזה. לא ייתכן לומר שהמשנה עוסקת באדם שנסתפק האם ראה ראיית זוב או לא, מאחר שבאופן זה ודאי ספיקו טהור אף לאחר שהוחזק כזב. אלא המשנה עוסקת באדם שוודאי חזה, ודאי ראה ראיית זוב, רק שספק אם מחמת שכבת זרע, ספק מחמת ראייה, שמסתפק אם הזוף שראה הייתה מעורבת היא בשכבת זרע, ובאופן כזה אינו סותר את מניין הימים הנקיים שמנע עד עכשיו, כמו שמבואר במסכת נידה דף כ"ב עמוד א', שמאחר שהושבו זיבה ושכבת זרע זה לזה בדברי הכתוב, זאת תורת הזב אשר תצא ממנו שכבת זרע, אנחנו למדים שראיית שכבת זרע סותרת את מניין שבעה נקיים. אבל מאחר שהפסוק מסיים לתמיו, דרשו חכמים, אין לך בא אלא מה שאמור בה, דהיינו שאין ראיית שכבת זרע סותרת את מניין כל השבעה, אלא יום אחד בלבד. וגם זיבה מעורבת בשכבת זרע, כך דינה. זה צד אחד של הספק. או שלא הייתה מעורבת בה, וראייה זו סותרת את מניין ימי הטהרה שמנה. על כן אומרת המשנה שכיוון שנזקק לטומאה, ספיקות טמא, שמאחר ונתעורר הספק הזה לאחר שכבר הוחזק כזב, יש להחמיר ולתלות שלא היה הזוב מעורב בשכבת זרע, ועל כן עליו לסתור את מניינו. והראש מבאר את הספק באופן אחר, שהאדם הזה ראה ראיית זוב וראיית קרי, ונסתפק האם היה תחילת ראיית הזוב ולאחר ראיית הקרי, שבאופן זה דינו כזב, או שראה תחילה את הקרי ובאופן זה אינו נידון כזב, כמו שמבואר במשנה במסכת זבים. וטעם הדבר מפני שהוא כאנוס בראיית הזוב אחרי שנחלש גופו בראיית הקרי. ולכן אומרת המשנה, שאם נסתפק בכך קודם שהוחזק בראיית זוב, הוא טהור, שהרי אין הזב מטמא באונס קודם שהוחזק בשתי ראיות של זוב. אבל אם כבר ראה שתי ראיות של זוב ובראייה שלישית הסתפק אם קדמה לראיית קרי, חייב הוא בקורבן, מאחר שאף אם קדמה ראיית הקרי לראיית הזוב, טמא הוא, שהרי בראייה שלישית יש לטמא אף את הרועה באונס. אומרת הגמרא שנינו במשנה שלאחר שהוחזק כזב בשתי ראיות, אף שכבת זרעות מאי. מבררת הגמרא למאי, לגבי איזו תומה נידון את שכבת זרעו של זב כתמאה, אילי מה למגע, אם לעניין שמתמתי את כל הנוגע בה, הרי הדין הזה פשוט, מי גרע משכבת זרע דטהור? הרי גם שכבת זרע יוצאת מאדם טהור, מתמתית את הנוגע בה. אלא בהכרח כוונת המשנה לומר שזרעו של זב מתמא אף במסע, שמאחר שהוחזק כזב, מתמת שכבת זרעו אף את הנושא אותה ואינו נוגע בה, בעוד ששכבת זרעו של אדם טהור אינה מתמת אלא את הנוגע בה. אבל הגמרא דוחה את הביור הזה בדברי המשנה, ואומרת, מן שמת ליד אמר שכבת זרע של זב מתמא במסע, איכן מצינו תנא הסובר ששכבת זרעו של זב מתמת במסע? הילי מה היתנא דתניא, אם תאמר שכן ידעת רבי יהושע חולק על רבי אליעזר בברייתא דתניא, שנינו בברייתא, במסכת בבא קמא דף כ"ה עמוד א', רבי אליעזר אומר שכבת זרעו של זב אינו מתמא במסע, ורבי יהושע אומר מתמא במסע לפי שאי אפשר לה לשכבת זרעו בלא צחצוחי זיווה, בלא טיפות של זיווה, דהיינו, ששכבת זרעו מעורבת היא בזוב, ועל כן מתמאת היא במסע כדין טיפה של זוב. אם כן מצינו, שדעת רבי יהושע היא, ששכבת זרעו של זב מתמאת במסע. דוחה הגמרא ואומרת, אי אפשר לומר כן, שהרי אפילו רבי יהושע לא אמר ששכבת זרעו של הזב מתמאת במסע, אלא משום צחצוחי זיווה, בגלל טיפות הזיווה המעורבים בה. אבל בעיני לא אמר, אילו לא הייתה שכבת זרעו מעורבת בזוב, לא הייתה מתמה לשיטתו של רבי יהושע במסע. נמצא שאינו מתמת שכבת זרעו אלא משום זוב, ומלשון המשנה משמע ששכבת זרעו של הזב טמאה מחמת עצמה, אף כאשר אינה מעורבת בטיפות זוב. ומאחר שלא מצינו טענה שסובר כך, דוחה הגמרא את הביור הזה ומבארת את דברי המשנה ששכבת זרעו של הזב טמאה היא באופן אחר. אלא אמר רבא דברהבה, מה שהמשנה אומרת ששכבת זרעו טמא, הכוונה לרועה זיווה אחרי הקרי, ובאה המשנה לומר שאין תולים בה בשכבת זרעו את ראיית הזוב, כלומר, למרות ששנינו במשנה במסכת זווים פרק ב' משנה ג' שאדם הרואה ראיית זוב בתוך 24 שעות לאחר ראיית קרי, אין הראייה הזו מתמה אותו בזיווה, הדין הזה הוא דווקא עד שלא נזקק לזיווה, אבל לאחר שהוחזק כזב ומתמה אף באונס, יש לתמה אותו אף כשרה הזוב לאחר ראיית קרי. ורב פאפה נותן עכשיו טעם לדברי רבא דברהבה, ואנחנו מבארים את הגמרא לפי שיטתו של התוספות. אומרת הגמרא, סבר רב פאפה כמי דרבה למימר, רב פאפה ביאר לפני רבה את סיבת הדבר שאין ראיית זוב אחר ראיית קרי מתמה, משום שאידי חולשה הוא דחזי. אגב, חולשתו רעה, כלומר, נידונת כי היא ראיית אונס, שהרי נחלש גופו בראיית הקרי. וכיוון שזהו הטעם שאינו נטמא בזיווה, אם כן, לאחר שהוחזק בתומה, דהיינו לאחר שראה זיווה פעמיים, שאז אפילו ראייה באונס מתמה אותו, גם זוב לאחר קרי מתמה. אמר לי רבה, אומר לו רבה לרב פאפה, כיצד ניתן לבאר כך? ואתנן, הרי מבואר שם במשנה, במסכת זווים פרק ב' משנה ג', המשנה שמתארת ראיית זוב לאחר ראיית קרי שלא נאמר דין זה אלא בישראל שראה קרי ולאחר מכן זוב. אבל גר שראה קרי כשהיה גוי ונתגייר מתמא מיד בזיווה. ואין ראיית הקרי שראה קודם שנתגייר מתארת את ראיית הזוב שראה לאחר שנתגייר. ועמי, מדוע הדין הוא כך? הרי אין לך חולי גדול מזה. כלומר, אם הטעם שאין זיווה מתמת לאחר ראיית קרי מאחר שנידונו כאנוס עקב חולשת גופו, מה מקום יש לחלק בזה בין אם ראה את הקרי כשהיה גוי או לאחר שנתגייר? הרי אף אם ראה את הקרי קודם שנתגייר, נחלש גופו, וכשראה את הזיבה לאחר שנתגייר, יש לדון אותו כאנוס. ועד הרבה, יש מקום לומר שהגר נחלש יותר מאדם אחר, בכך שהכניס את עצמו לדאגת המצוות. אלא בהכרח צריך לומר שהטעם שאין זוב שאחר הקרי מתמה, זה לא בגלל חולשת הגוף, אלא גזירת הכתובי. לא נאמר הדין הזה, אלא במי שהיה ישראל בשעת ראיית הקרי, ולא בגוי שנתגייר, לאחר מכן. וממילא, אף אין מקום לחלק בדין הזה בין אם מוחזק כבר כזב או לא, אלא לעולם אין לתמות ראיית זוב לאחר ראיית קרי. מחמת הקושייה הזו חוזרת בהגמרה מביורו של רבא דברהבה בדברי המשנה שאמרה שכבת זרעו, ושבה לבאר בכוונת המשנה ששכבת זרעו של זב מתמת במסע לאחר שהוחזק כזב. ומאחר שלאל הקשתה הגמרה לביור הזה שלא מצינו תנא שסובר כך, מביאה הגמרה תנאים שכן סוברים כך. אלא אומרת הגמרה תנאי, הנידון הזה עם שכבת זרעו של זב מתמת במסע, יש בזה מחלוקת תנאים. דתניא, שנינו בברייתא, שכבת זרע של זב מתמא במסע כל מעת לעת. אם ראה קרי בתוך 24 שעות משעת ראיית הזוב, נידון הקרי כזוב שכל הנושאו מתמא במסע. ורבי יוסי אומר יומו, אין לתמא קרי כזוב, אלא באופן שראה קרי באותו יום שבו ראה את הזיבה. והמאירי מבאר את מחלוקת התנאים באופן אחר. המחלוקת היא האם שכבת זרו של זב מתמת במסע משום צחצוחי זיבה, משום טיפות זיבה המעורבים בה כדעתו של רבי יהושע, או שמתמת היא בעצמותה. לדעת הנקמה מתמת שכבת זרו של זב כל זמן שהוא תמה מחמת זיבה, וזו גזירת הכתוב לתמה שכבת זרע בעצמה ולא משום תערובת הזיבה. ולדעת רבי יוסי אינה מתמה אלא באותו היום, משכה שסובר כדעת רבי יהושע, שאין השכבת זרע תמה אלא מחמת צחצוחי זיבה, מחמת טיפות הזיבה המעורבים בה. ועל כן אינה תמה אלא באופן שראה קרי בסמוך לראיית הזוב. אם כן, מצינו תנאים הסוברים ששכבת זרו של הזב מתמת במסע בעצמותה. והמחלוקת עם כל המעט לעט, כל הנושא מתמה במסע, או רק ביומו. וזה לא כדברי רבי יהושע הסובר שאינה תמה אלא מחמת צחצוחי זיבה, מחמת טיפות זיבה. אם כן, אפשר לבאר גם את דברי המשנה לעניין טומאת מסע. ואירת הגמרא במה נחלקו תנא קמא ורבי יוסי, במאי כמפלגי? אומרת הגמרא בדשמואל, נחלקו ביישוב הסתירה שהקשה שמואל. דשמואל רמי, שמואל הקשה סתירה. כתיב נאמר בספר דברים פרק כ"ג פסוק י"א, יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור מקרה לילה. פתח הפסוק במילים אשר לא יהיה טהור, משמע שכבר קודם המקרה לילה היה טמא, ומדובר באופן שכבר נטמא בזיבה, ומפרשים את הכתוב דווקא לעניין זיבה, משום שהוא כאין טומאת מקרה לילה שהוא יוצא מגופו, ולאחר מכן שב ונטמא בקרי, ובא כתוב ללמד שקרי הבא לאחר זיבה מטמא במסע כזיבה. ומאחר שהמילה לילה מיותרת היא, יש ללמוד מכך שרק בלילה שלאחר הזוב יש לקרי דין זוב ומטמא במסע. ומאידך מצד שני כתיב בפסוק שלאחריו, לפנות ערב ירחץ במים. ומשמע שעד שיפנה היום עדיין יש לטמא את הקרי כזוב. והיינו בשיעור מעת לעת מזמן ראיית הזוב. נחלקו התנאים איזה פסוק יש ללמוד את הדין שהקרי שלאחר זוב מטמא במסע. מנדה אמר מעת לעת, תנא קמא שסובר שהזוב מטמא קרי שלאחריו כל מעת לעת, דייק מן הפסוק לפנות ערב, ומן הפסוק השני לומד הוא עניין אחר. ואידך רבי יוסי הסובר שאין הזוב מטמא קרי שלאחריו אלא ביומו, דייק מן הכתוב, מן המילים, מקרה לילה. מקשה הגמרא ומנדה אמר מלפנות ערב אקטיב מקרה לילה, כיצד יבאר התנא מדייק מן הכתוב לפנות ערב את דברי הכתוב מקרה לילה? תרץ את הגמרא, אמר לך, הוא יסביר לך, אורחא דקרי למטיה בלילה. אין כוונת הכתוב שתמה הוא רק בלילה, אלא דיבר הכתוב בהווה שדרך הקרי לבוא בלילה. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הגענו אל המשנה האחרונה של מסכת נזיר, משנה המצויה בדף סמך וו עמוד א', ומן המשנה הזו ועד לסיום המסכת נותרו חי שורות. אותם נלמד בסייעתא דשמיא מחר, ביום חגינו, יום סיום מסכת נזיר. הנה לפניכם מוריי ורבותיי 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו בשיעור הדף היומי היום. שאלה ראשונה בדף סמך ה', המוצא מת יחיד קבור, האם יכול לפנותו והאם צריך לפנות תפוסתו? שאלה שנייה, מת שחסר בו עבר, האם יש לו דין תפוסה ומניין? שאלה שלישית, מניין נלמד דין תפוסה ועד כמה צריך ליטול עמו? שאלה רביעית, מה הדין כשמצא שני מיתים ופינה אותם ואחר כך מצא מת שלישי, האם יכול לפנותו ומדוע? שאלה חמישית, מניין למד רבי יהושע שבספק אם קדם שיער לבן לבארת או להפך הוא טהור? שאלה שישית, האם בודקים בראייה שנייה ושלישית של זב, האם זה מחמת אונס או לא? שאלה שביעית, זב שראייתו השלישית מסופקת, האם נחשב כראייה שלישית? שאלה שמינית, לעניין מה אמרה משנתנו ששכבת זרו של זב טמאה ומדוע טמאה בזה? שאלה תשיעית, מה לומדים מהמילים בפסוק לא יהיה טהור מקרה לילה? והשאלה העשירית והאחרונה, מה לומדים מהמילים לפנות ערב? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי להיום, יום שני, י"ג בחשוון תשע"ו, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא דף ס"ה, הדף הלפני האחרון של מסכת נזיר. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו ביום חגינו מחר, יום שלישי, י"ד בחשוון תשע"ו, ונלמד את דף סמך וו, הדף האחרון של מסכת נזיר, ונחגוג בשמחה ובטוב ליבב. בשבח והודיה לבורא עולם על שזכינו וזיקנו, ונזכה ונחיה ונראה ונירש טובה וברכה, לימות המשיח ולחיי העולם הבא, נחגוג את סיום מסכת נזיר בשיר ובתודה. אנחנו שווים ומזכירים ופורסים בפניכם את מספר הטלפון, בו ניתן להתקשר ולהירשם לשבת ההוקרה ללומדי הדף היומי כאן ברדיו קול חי, שבת של שבת אחים גם יחד, שבת של תורה, של שירה וזמרה לבורא כל העולמים, שבת של עונג, שבת ייחודית ומיוחדת. הנה הטלפון להרשמה, 0885-93-888. מלון ציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, 0885-93-888. אני קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו ערב חג שמח ומופלא, חג שמחת התורה. חג בו נזכה בעזרת השם יתברך לסיים את מסכת נזיר, המסכת הרביעית שבסדר נשים, הסדר השלישי שבשישה סדרי משנה. ביום הזה נזכה לבשורות טובות, לרפואות, לישועות ולנחמות, לשפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיתא ממקור הברכה. חלכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות. חג שמח.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.